קצת לחזור אחורה ולהתבונן קצת אחרת על הדברים, ברשותכם. אני חוזר אל תחילת פרק ב', ככה לא בקריאה מפורטת, אבל בכל אופן לראות את התמונה. אנחנו ראינו אותה מתלהבת, נכון? הרעיה משתוקקת, רוצה, והיא חולמת. היא חולמת איך הוא מביא, איך הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. זה החלום הראשון שלה, ומיד אחרי זה היא מעידה על עצמה, חולת אהבה אני. כאילו, אני חולת אהבה, אני יכולה ללכת קדימה מעבר למה שמותר. כך היא מעידה על עצמה, ואז היא בעצם פונה אליהן, סמכוני בעשישות, רבדוני בתפוחים. זאת אומרת, כן, יש איזה, היא יכולה להיסחף, ובעצם איזשהו סוג של דבר שככה יעצור, ירקח את את המכה, את מה שיכולה, מה שיכול לקרות לה, אם לא יסמכו אותה, אם לא ירפדו אותה, המגע עם המציאות, יהיה חזק, יהיה קשה, חולת אהבה אני, אבל יחד עם החולת אהבה אני שהיא מעידה על עצמה, היא ממשיכה, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. וזה משהו של קשר, של חיבה, של אהבה. ואז היא בעצם, בתוך ההיסחפות הזאת, בתוך חולת אהבה אני, היא בעצם עומדת ומכריזה, כמו, לא מכריזה אולי, אבל משביעה. משביעה את בנות ירושלים. ועל השבועה הזאת אני רוצה לחזור ולדבר ולהתבונן בה, לראות בה, אני חושב, משהו מעניין ומעניין ביחס של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אם אני מסתכל על תורה שבכתב, אז תורה שבכתב בעצם היא השבעה שלה את בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, הכוונה באותן צבאות ואילות השדה, שיודעות את המידה, שיודעות את איתן, יודעות לעצור, הן לא חולות אהבה, אלא הן מדודות, הן מידתיות, כך הן. אז אם כן, אני השבעתי אתכם בהן, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. זאת אומרת, אתם תראו אותי ואת הדוד, ואתם תראו שזה מתקדם, ואתם תעוררו אותנו אל מעבר. ואם תעוררו אותנו אל מעבר, זה לא יהיה טוב. שימו לב לביטויים. מה ההבדל בין תאירו לבין תעוררו? להאיר זה ממצב של שינה למצב של ערנות. לעורר זה כבר שלב נוסף. זאת אומרת, כבר מישהו ער, אבל עכשיו אתה מעורר אותו להתלהב, אתה מחבר אותו עוד יותר לתוך העניין, והדברים הולכים כבר לאיזשהו קצב שהוא מאבד את השליטה. אז אם כן, אני השבעתי אתכם אם תאירו ואם תוארו את האהבה עד שתחפץ. ועכשיו אני שואל שאלה. על איזה שלב מדובר בין הדוד לרעיה? מתי יש חשש שבנות ירושלים תיכנסנה ותגידו, אנחנו מעודדות? על פניו, אני חושב, שהשלב שהדבר הזה רלוונטי הוא באמת השלב ששלמה המלך נמצא בו, ודיברנו על כך. זאת אומרת, ומהו השלב ששלמה המלך נמצא בו? השלב שבו עם ישראל ואומות העולם כבר לא במלחמה, כבר לא באיבה. אז באמת הן רואות את עצמן כמי שמעודדות אותה, ומדובר על שלבים מתקדמים של הקשר. לא השלבים הראשונים שבנות ירושלים הן בכלל לא בעמדה שבתוארת פה בשיר השירים. שיר השירים מתאר את בנות ירושלים, אנחנו הבנו שבנות ירושלים זה בעצם אומות העולם, כמי ששמחות בקשר, כמי שעומדות ואומרות איזה יופי, כי הן מבינות שזה טוב להן. כמי שאנחנו נראה בשלבים הבאים ממש שותפות בסיפור, וצנה ורנה בנות ציון במלך שלמה, טוב שם זה בנות ציון, אבל גם יש שם גם בנות ירושלים, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. מה זה בנות אהבה? מה זה אהבה מבנות ירושלים? הן מכינות לדוד ולרעיה את הפריון, מכינות לו את המקום שתהיה שם שמחה ותהיה שם אהבה. והן רוצות לראות את הקשר הזה. הן מעודדות אותו. אז אם כן, ההבחנה הזאת היא חשובה, לראות פה השבעה שכבר רצה קדימה. זאת אומרת, היא חולמת על שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, היא מודעת לחולשות שלה, והיא כבר רצה קדימה ואומרת, וואו, כשאנחנו נתקרב וכבר נהיה באיזשהו שלב מתקדם, אז אני משביעה אתכם בנות ירושלים. וההשבעה הזאת, היא בעצם מקפלת בתוכה עוד דבר. אם תאירו ואם תוררו את האהבה עד שתחפץ. ואיך הם תדע מתי תחפץ? הרי יש שלב שיש להם תפקיד. בעצם מכלל עליו אתה שומע את ההן. זאת אומרת, אם תאירו ואם תוררו את האהבה עד שתחפץ, אני משביעה אתכם שלא יהיה ככה. אבל מה אני כן רוצה מכם? אני רוצה שביום שהיא תחפץ, תהיה פה חגיגה, ואתם תשמחו, ואתם תעודדו, ואתם תמחאו כפיים, ואתם תאירו ואתם תעוררו. תאירו זה אפילו תאירו אותי, ואפילו ותעוררו אותי. זאת אומרת, אני רוצה אתכן במקום הזה, ויש לכם תפקיד. ואיך בנות ירושלים תדענה מתי תחפץ? מה אתם אומרים? איך הם תדענה? הם תדענה. והתדענה הזה הוא בעצם מביא אותנו להבין שהתחפץ הזה קשור להן גם. זה לא, התחפץ הזה בינינו לבינו, בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם, הוא לא תלוש, הוא לא מנותק ממה שאומות העולם מבינים, ואולי אומות העולם מבינים. זאת אומרת, ורק אומרים להם, תשימו לב, לא להקדים, תשימו לב, לא לפני, אבל כשתחפץ, העירו. תעוררו, אנחנו רוצים אתכם שותפים בסיפור הזה, והיכולת שלהן להבחין היא קשורה לעובדה שבאמת הסיפור של ההתקדמות בין הדוד לרעיה הוא קשור לעולם, הוא קשור לטבע, הוא קשור לאומות העולם, הוא קשור לתהליכים הרבה יותר גדולים, כי זה לא רק סיפור שלה ושלו, הם חלק מהסיפור, וממילא גם יכולת ההבחנה אולי נמצאת אצלהן, ואולי אפילו יש צד שהיא נמצאת אצלהן יותר מאשר אצלה. ועד שתחפץ, מי יודע, אתם תדעו. רגע, ומה את? אתם תדעו. אולי דווקא בגלל זה אני משביעה אתכם, כי אני לא יודעת בדיוק איך אני יודע מתי תחפץ, כמה תחפץ. אני משביעה אתכם, מחייבת אתכם, ואז אתם תהיו שותפות. עד כאן בתורה שבכתב. עכשיו, מה עושה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה הולכת למקום אחר. היא מתארת הגמרא בכתובות, ולא רק הגמרא בכתובות, בכמה וכמה סוגיות, בכמה מקומות, במדרשים, אנחנו רואים שלוש שבועות. השלוש שבועות שהשביע את ישראל. אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי. שימו לב, שלושת השבועות הן בעצם שתי שבועות ושבועה. השבועה הראשונה היא עם ישראל, אתם עולים בחומה לארץ ישראל, אתם באים לגאולתכם, אתם שווים אל הדוד, לא בכוח. אתם עומדים פה מול עמים שיהיו פה, לא בכוח, לא לעלות בחומה. לא בכוח, הכוונה לא לפרוץ את החומה. לא לשבור את החומה. יש חומה, תחכו. אין חומה, תעלו. יש הסכמה, תעלו. זה מקום אחד. המקום השני זה לא רק מול לעם, לא רק מול מי שנמצא פה, אלא לא ימרדו באומות כדי לעשות את הצעד הזה. במילים אחרות, הצעד הזה של שיבתכם אל הארץ הוא אמור להיות בהסכמה. הוא צריך להיות ברשות ולא בכוח. לא לעלות בחומה. ולא... והדבר השלישי, ועוד מעט ננסה להבין אותו, זה על אומות העולם שלא השביע אותם, שלא השתעבדו בישראל יותר מדי. עכשיו אני שואל, חכמים קראו את הפסוקים. אני חושב שהלכנו כברת דרך בקריאה הזאת של באמת לראות את ההשבעה שלה אותן, את הלעתיד, את התחפץ, את המקום שהיא מעמידה אותן בסדר הגאולה. ואני שואל, רגע, זה שבועה שכנסת ישראל משביעה את אומות העולם. איך חכמים באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל. איך הגעתם? איך אפשר להביא פסוק כזה כמקור לעובדה שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל? זה נראה רחוק. מה שאני רוצה להגיד, כן?
חוץ מזה שבשיר השירים, כשהדברנו, הקשר הוא קשר של אהבה ואחווה ושלום, ופה זה קשר הרבה יותר עוין. עם ישראל רוצים למרות, ואומרות העולם אולי ישתעבדו בנו יותר, ולא אותו מצב שלנו.
נכון. פה אנחנו בעצם, אתה מאיר הערה מאוד יפה. כאילו מדברים פה לא על אותו שלב. זאת אומרת, שיר השירים מתאר מצב אוטופי, ששלמה נתון בו, שיש את הדוד והרעיה, אבל כל אומות העולם מפרגנים, שמחים, באים לחתונה, אומרים, וואו, איזה יופי. והוא מתאר מצב כזה של אהבה וחיזור. והנה כאן בעצם מחזירים אותנו למשהו מאוד שונה. לא לעלות בחומה ולא למרוד, זה לתאר מצב שהרבה הרבה קודם לתיאור הזה של הקשר. נכון, אני מסכים לגמרי. ומה שאני בעצם רוצה לומר, זה שיש כאן מבנה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שתורה שבעל פה, תורה שבכתב מתארת מציאות, ותורה שבעל פה הולכת שלושה צעדים אחורה וגוזרת לאחור בעצם, רגע, אנחנו השבענו אתכן, בואו נלך עכשיו. עם ישראל משביע את אומות העולם, אתם בשבועה לא מריצים אותנו קדימה. אז אתם, הסיפור שלכם הוא בעצם, הייתי אומר, מחבר את אומות העולם בשבועה. גאולת ישראל משלבת את אומות העולם בתוכה באופן מובהק. עד כדי שמשביעים אותם, רגע, אתם לא תגזימו, אתם לא תאורו אותנו יותר מדי, אבל אנחנו בשבועה בעצם מניחים אותם, מחברים אותם לסיפור שלנו. והחיבור הזה שלהם בשבועה לסיפור שלנו, הוא כמו שאמרתי, בחוליה שיש להם אפשרות לדעת מתי תחפץ, ויש להם, מוטלת עליהם החובה כרגע, מרגע שהשבענו אתכם, לעורר את זה בזמן ולא מאוחר מדי. בא המדרש ואומר, דבר כזה לא יכול להיות אם אין בעצם חובה קודמת לעם ישראל. זאת אומרת, מה שמאפשר את ההשבעה או הסיפור הזה שאתם מושבעים ועומדים על על החלק המתקדם הזה שתיארת אותו, אז אנחנו, כמו חוזר המדרש ושואל, ומה עם עם ישראל? איפה אתם בתוך הסיפור כלפיהם? אומר המדרש, עם ישראל, ברגע שהוא השביע אותם את השבועה השנייה הזאת, הוא בעצם מעיד שקיימת שבועה קודמת. ושבועה אין הכוונה איזה מעמד היסטורי שהדבר הזה קרה. יש הרבה שבועות בחזל שבעצם מתארות שבועה שעומדת ומונחת כאיזושהי אמירה מחייבת בתוך המציאות, שאי אפשר לברוח ממנה. משהו מושבע ועומד, לא במובן ש היה מעמד כזה ומישהו אמר ומישהו נשבע, אלא כמו פה, גם השבעתי אתכם בנות ירושלים, תשאלו האם היה איזה מעמד שבנות ירושלים, הכל זה שיר, זה שיר השירים, ובכל אופן לוקחים אותו כאיזושהי אמת שמונחת בעומק המציאות. ואם כך, אז אני מבין שהתשתית שמאפשרת לחייב אותם בשבועה בחלקם, זה אם גם אנחנו מושבעים על החלק שלנו. והחלק שלנו הוא השלב הקודם. לא יכול להיות שאתם תבנו את גאולתכם בכוח. לעלות בחומה, במהות אני מתכוון. כשאני אומר בכוח, אני לא מתכוון שאין כוח בשום שלב. בוודאי שיש צדק ויש משפט ויש דין, ולא מדובר על דבר כזה. אבל שבמהות הסיפור הזה הוא בהסכמה. אם תרצו, יש מדרשים שמתארים איך, אני חושב שדיברנו על זה, שהסיפור עם עפרון החיתי, כן, שהצעד הראשון של אברהם בארץ, זה הצעד של לקנות את מערת המכפלה, זה הקניין הראשון שלו בארץ, עומדים אומות העולם, שליחי היבוסים, ואומרים, אתה לא תבוא, אתה לא תקבל את האחוזת קבר הזאת, אלא אם כן תשבע לנו שאין ישראל באים ביבוס, בעיר יבוס, אלא ברצונם. ככה לשון המדרש, פחות או יותר. אתם לא תבואו שלא ברצונם, והעובדה הזאת שבאים ברצונם, היא בעצם הופכת אותם להיות חלק מהסיפור. הם חלק מהסיפור. כשאתה בא בעל כורחו של מישהו, לא שאלת אותו, אז אתה, אז הוא לא חלק, לא שיתפת אותו. אתה אמרת, אני עושה, ואתה תגיד כן, ואתה, אתה לא חלק מהסיפור. אז הגאולה היא שלנו, ואנחנו רק מסרנו לכם הודעה, יש גאולה, הבנתם? זה אפשרות אחת. מה שעושה המדרש, הוא הולך לנתיב אחר. אין גאולה כהודעה. ברגע שדוד יבקש הסכמה לכניסה שלו לירושלים, אז הוא בעצם אומר, אתם חלק מהסיפור, יש בינינו דיבור, ויש שיתוף שלהם, והדבר הזה בעצם הופך את הגאולה להיות גאולת העולם, ולא רק גאולה שלנו. ובמובן הזה, אז בעצם המדרש כמו גוזר לאחור, זאת אומרת, תורה שבעל פה תיארה את השלב המתקדם, שבו, כן, עם ישראל משביע את אומות העולם על השלב הבאמת הקרוב הזה, הקרוב לתחפץ, ובעצם בא המדרש ואומר, אבל אתם ישראל מושבעים בעומק המציאות, והקדוש ברוך הוא במובן הזה זה איזשהו ביטוי לעובדה שהמציאות, שהשבועה הזאת היא מהמקומות הכי גבוהים ועמוקים, שגאולת ישראל היא משתפת את אומות העולם. והגאולה הזאת משתפת את אומות העולם, פירושה עד שלא תהיה הסכמת האום כמו שהייתה, נאמר, אז אין לכם מה לבוא לשם. אתם תבואו בכוח ואתם לא תהיו שם. וזה החלק הראשון. ואני מבין שהחלק הראשון והשני מתארים את החובה שלנו. החלק השלישי הוא בעצם של אותה משוואה. כיוון שאנחנו בעצם מחויבים להסכמה שלהם, אנחנו מחויבים לשתף אותם, בא המדרש ואומר, רגע, ואם יעלה על סרטון משהו וזה לא מצליח, מותר להם לעשות את הכל, מותר להם עכשיו לשבור את הכלים, גם הם מחויבים. הסכמה זה שני הצדדים, זה לא רק צד אחד מחויב וצד שני לא מחויב. והמבנה הזה הוא בעצם מייצר, אני מבין, את ההסכמה, את ההסכמה, זאת אומרת שלא רק, כן, שיש פה הסכמה, שהחלק הראשון, הצעד הראשון, שיבתנו אל הארץ, או עדיין שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי, זה בשלב של הגלות. שני הדברים האלה בעצם כמו ללכת לאחור ולומר, מה שמתואר במקרא, האוטופיה הזאת שמתאר אותה שלמה, אנחנו עכשיו גוזרים לאחור ובעצם אומרים, על מה הדבר הזה מושתת. המבנה הזה, כן. אבל מי זאת הראיה?
לא יודע, כאילו, זה נציגה של עם ישראל, אבל אז זה יוצא הרבה יותר מובן שהשבועה היא, זה מתאים לשבועות של חז"ל, כמו שתיים, נשבעת את עם ישראל, שלא תעוררו את האהבה, כמו אל תעלו, לפני שתבוא גאולה לשעה, זה מה נכנס.
מה אתה אומר?
אבל שם זה לא נכנס לסדר הזה, כי ברור שיש כאילו, עם ישראל היא, זאת ירושלים לא כולם הרעים, ראיות.
אם אתה מבין שהכל דוד וראיה, ואתה לוקח את התמונה ואתה לוקח אחריות עליה, אז יש לך גם בנות העיר, כל ההתחלה, כל הסיפור שם, כבר בנות ירושלים נמצאות בהתחלה, שהיא פונה אליהם ואומרת, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, זה כאלה שהן מקבילות לה, אבל הן בנות העיר, והיא בת הכפר, והיא עושה את דרכה. הציר הכי בסיסי של הסיפור מעמיד אותה ואותן בשני צדדים של המתרס. והן יהיו פה כל הזמן, גם אז כעומדות במקום אחר. אז אם אתה מבין שהנמשל הוא עם ישראל, ואנחנו מבינים שהנמשל זה עם ישראל והקדוש ברוך הוא, וזה לא נשאר בשיר אהבה, אז אתה הולך למגרש של עם ישראל כעם, ואז הראיה היא עם ישראל, ואחרות זה כבר לא עם ישראל, זה כבר עמים אחרים, זה ממש ממש מתבקש. עכשיו, גם בשלבים הבאים, בזמן החתונה וכן הלאה, החתונה של עם ישראל, איפה, כל הזמן בודקים איפה בנות ירושלים נמצאות בציר הזה של מערכת היחסים של הדוד והראיה. ואני חושב שלהפוך את זה אליהן, זה חיסרון. עכשיו... ירושלים היא נתפסת, ירושלים היא של כל העולם. שלמה המלך תופס את בית המקדש בתפילת שלמה בפרק ח', הוא מקדיש פרק חשוב לאומות העולם. אומות העולם באים מכל מקום לשמוע את חוכמתו, והם חלק מהסיפור, וירושלים מחברת את כולם. מבחינתו ירושלים זה הסיפור שלה. וגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, והתפללו אליך דרך העיר הזאת ודרך הבית הזאת, לא רק דרך הבית. ירושלים היא מספרת את הסיפור הזה מבחינת שלמה. באים לשמוע את חוכמתו. הוא מנהל מערכת כלכלית, מסחר, הוא קשרי רוח ותרבות. זה קיים. אני חושב שקשה לברוח. עכשיו תראו, המבנה הזה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה מבנה, הוא מבנה קיים בהרבה מאוד מקומות. יש כמה מודלים, אבל מה עושה תורה שבכתב ותורה שבעל פה? אבל אני אתן לכם דוגמה קטנה. הגמרא במסכת קידושין, כציר מרכזי, אני לא אומר פעם אחת, הגמרא במסכת קידושין בדף חפתת, אומרת, ולימדתם אותם, הוא למדתם. כל שמצווה ללמוד, מצווה ללמד. כל שלא מצווה ללמוד, לא מצווה ללמד. מכירים את הגמרא הזאת?
מה זה?
ולימדתם אותם, הוא למדתם. איך אפשר? לא כתוב הוא למדתם. כתוב ולימדתם. איך אפשר לקחת? מה? אבל אי אפשר לקרוא ככה. ולמדתם, לא, ולמדתם אותם את בניכם, זה חסר משמעות. זה, מה זה? ולמדתם אותם את בניכם, יש בזה, אפשר לקרוא ככה? אי אפשר לקרוא ככה, זה לא עובר. מה פתאום מה חכמים, הם קוראים פסוק ואומרים דברים משונים? מישהו בעולם קורא, ולמדתם אותם את בניכם? זה חסר משמעות. יש פה קריאה מהותית, שבעצם אומרת, ולימדתם אותם, זה אחריות שלך ללמד. ותורה שבכתב מתארת את האחריות שלך ללמד, מה לעשות? היא הולכת קדימה. תורה שבעל פה שואלת, רגע, היכולת שלי ללמד על מה היא מושתתת? חוזרת תורה שבעל פה לעולם פנימי יותר, ואומרת, היכולת ללמד היא מושתתת על העובדה שאני לפני כן לומד לעצמי. איך אני אלמד אם אני לא למדתי? איך אבא ילמד את בנו אם הוא לא למד לפני כן? אז תורה שבכתב אומרת, ולימדתם אותם את בניכם. באה תורה שבעל פה ואומרת, ולימדתם. קודם לאפשרות שלי, האפשרות שלי ללמד, היא מותנית באפשרות שלי ללמוד, והאפשרות שלי ללמוד היא בעצם השכבה הקודמת. ומי שלא לומד, לא יכול ללמד. ואז היא הולכת עוד צד אחורה לגבי כל שלא לימדו אותו, מי שלא לימדו אותו לא ילמד, ומי שלא ילמד לא ילמדו אותו. ככה היא פותרת, ולימדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם. מי שלא לימדו אותו, היא הולכת עוד צעד ואומרת, מי שלא לימדו אותו, אז איך הוא ילמד? ואיך הוא ילמד, אז איך הוא ילמד? והיא עושה איזושהי שרשרת, והמבנה, אני יכול להראות את זה בעוד מקומות, המבנה הוא בעצם שתורה שבעל פה חוזרת לאחור, ובעצם משחזרת את הדבר וקוראת את השורש שלו, והופכת את זה להיות אמירה שלה. זאת אומרת, התורה אומרת לך, ולימדתם אותם את בניכם, ובאים החכמים ואומרים, זה מושתת על ללמד, זה מושתת על לימדו אותו כשהוא היה צעיר, ואת זה הם חושפים. מה שאני רוצה לומר, המבנה פה הוא אותו מבנה. זאת אומרת שכן, פה מתארים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, איך אתה משביע אותה? מה, הם בפנים בכלל? כן, הם בפנים. הם בפנים, אם אני מחויב אליהם בפנים, בא... הגמרא ואומרת, כן, אם השבעת אותם על חלק מאוחר בגאולה, אז גם אתה מושבע שהם חלק מהסיפור של הגאולה. אם הם לא חלק מהסיפור של הגאולה, כל הסיפור לא מתחיל. ופה, עכשיו, גם התיאור שלך, הוא פתר את הבעיה של שתי השבועות הראשונות, הוא לא פתר את הבעיה של השבועה. פה מה שאני אומר, הסכמה היא באמת אתם והם. כדי שהם יהיו חלק מהסיפור של הגאולה, אז אתם מחויבים לא לעלות בחומה. ולא למרוד באומות העולם. זה מצד אחד. וגם הם מחויבים מצד שני. מה הם מחויבים? שלא לשעבד את ישראל יותר מדי. בתוך הציור הזה שעדיין יש מלחמה, אם הם ישעבדו את ישראל יותר מדי, אי אפשר יהיה להזמין את עם ישראל לגאולה. תראו לעצמכם שעכשיו חלילה אומות העולם, אנחנו בתוך הסיפור מגזימים ברוע שלהם אלינו, קשה אחרי זה ללכת ולהגיע לתקופת שלמה, כי כולם שרוטים בנפש, כמו שכולנו רואים, נמצאים באיזה עמדה, קשה לגאול. אני עכשיו אומר את זה לא כרחמים על עם ישראל, אל תשעבדו בהם יותר מדי, כרחמים תרחמו, לא כרחמים, זה גם, אבל זה לא הנקודה פה, זה הנקודה, המדרש עסוק ב... במהות, והמהות היא סדר הגאולה, איך זה יהיה. אז אם עם ישראל לא עולה בכוח, אז אומות העולם אומרים, אנחנו היינו, אנחנו הסכמנו על המקום הזה, אז אנחנו חלק ממנו, אז יש להם שיתוף, יש להם אחריות, אתה יכול להטיל להם אחריות. גם מי שנמצא פה וגם אומות העולם בכללותם. ואז באים ואומרים, אבל גם אתם מחויבים, לא רק עם ישראל מחויב כלפיכם, כדי שיהיה הסכמה. כדי שיהיה שותפות, גם אתם צריכים בחלקכם לא לשעבד את ישראל יותר מדי, ואז השיתוף הזה יוכל לצאת לפועל והגאולה בו תבוא. טוב, אני שמח במה שנאמר, אני לא יודע איך אתם, אבל הדברים נראים לי שזו הכוונה פה. כן.
שאלה לגבי
המסבלת
הלימוד ואומתם ולימתם.
כן.
אם בעצם הסיפור הוא יש את הפשע של תורה של כתב השאית,
לא, זה לא משחק שאתה אמרת לפי דבריי. זה יכול היה להיות גם מילה אחרת. כמו שבעצם אומרים, ולמדתם, כל שלימדו אותו, הולכים ללשון אחרת שם. ההיגיון של ההליכה לאחורה נמצאת שם גם במילים אחרות, בצורה אחרת. זה לא משחק מילים. מה?
יש הרבה מקומות, תמיד לשון חזק. הם בנויים גם על ספרה, אבל גם קודם כל על המידע שלך.
כן, אז מה שאני אומר, לא, הם בנויים על המילים. תראה, ולימדתם אותם את בניכם. באים החכמים ואומרים, בתוך החובה ללמד, מונחת החובה ללמוד. כאילו, יש פה איזו התמודדות עם אמירה שלפעמים אנחנו רואים אותה, שהורים דואגים שהילדים יתנהגו בסדר. רגע, ומה אתה? בסדר, אני... הילד שלי כבר יתקן את מה שאני קלקלתי. שמעתם פעם מחשבה כזאת? או ש... כאילו, אדם תובע מילדיו דברים שהוא לא תובע מעצמו. מתי, מה זה? זה איזושהי אחריות שלי לדור הבא, להתנהגות שלהם. אבל אין פה איזו הבנה שזה עובר דרכך. זאת אומרת, הדוגמה האישית, זה מחובר. אני וזה ממשיך. לא, אני מבחוץ אחראי שמישהו פה, אני לא רסר, אני לא שומר, אני מחנך, אני חי משהו והחיים האלה עוברים הלאה. זו בעצם האמירה, ואני חושב שזה... זה מונח, המשחק מילים הוא עומק מילים, הוא לא משחק. זאת אומרת, ולימדתם אותם את בניכם. אל תקרא ולימדתם, אלא ולמדתם. למה אל תקראי? כי אני מזמינה אותך לאיזה מקום פנימי. אילולא המקום הפנימי, לא היה פה את המשפט הזה, לא היה קורה. המשפט הזה הוא מושתת, אני אומר את זה תמיד, לא רק פה. עכשיו בדיוק חזרתי משיעור גמרא, ששם גם אל תקראי, ושיננתם, אלא ושילשתם. הנה, זה אותו דבר. אז שם, איך עושים דבר כזה? לוקחים ושיננתם לבניך, שזה לשון שניות, שניים ויותר, אומרים, אל תקרא ושיננתם, אלא ושילשתם. למה אל תקרא ושיננתם? איך אפשר להגיד לי לא לקרות ושיננתם? כתוב ושיננתם, לא כתוב ושילשתם. נכון? נו, איך הבנת את זה? חכמים במדרש... מותר להם הכל. כאילו, לא כבולים לחוקי ההיגיון ולא כבולים ל... אז מה זה? איך אפשר להגיד ככה? מה?
יש הבדל בביטויים שכתוב על תקראי, ולמדתם ולמדתם,
זה
תמיד
הביטוי
הזה, אל תקראי, אל תקראי, זה תמיד דברים כאלה שהם לא נכנסים בסופו.
זה תמיד מה?
זה דברים, בדרך כלל לא מלמדים במהלכות ממש. אומרים זה גם פה, ישנה שגם שקטר. זה לא איזה דין שמי שעשה איזה
ביטול
תורה. באמת,
אל
תקראי, זה לבור כזה, זה לא
דרשה. לא, אז אני רוצה להציע משהו אחר. אז אני אפשר להציע משהו אחר, או שאתה רוצה להישאר? אני אגיד אותו בקצרה. טוב, אבל האמת שקשה להגיד את זה בקצרה, אבל ממש זה היה השיעור עכשיו. הלימוד עכשיו היה ב... אתה שמעת אותו, נכון? בכל אופן, אז אני אחזור עליו, אני אגיד אותו בקצרה כהמחשה, וכיוון שכבר פתחנו את העיקרון, אז לא נשאר בלא כלום. ושיננתם לבניך, מה המשמעות? אין פה חובה של האבא כלפי בן בפסוקים האלה. זה לא קשור. הפסוקים זה ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך אהבת השם של אדם והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננת. כל הפסוקים הם לא קשורים לחובת האב כלפי בנו, זה בפרשת והיה עם שמוע. פה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בלי קשר לבן. הייתי קורא לזה באהבתה תשגה תמיד. זה הפרשה. אהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך אני דלג ושיננתם. שיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. למה דיברת בם? לא עם הבן, עם עצמך. ובאמת דרשות חז"ל עוד פעם ועוד פעם דורשות את ושיננתם לבניך לא כחובה כלפי הבן, אלא כצורת לימוד של האדם כלפי עצמו. גם פה. גם בתיאור הזה של אל תקרא ושילשתם אלא ושיננתם אלא ושילשתן, הכוונה איך אדם לומד תורה. מעצמו, בעצמו, לא קשור לבן שלו. זה לא נמצא פה. לעולם ישלש אדם שנותיו, לא לעולם ישלש אדם שנות ילדיו. זה דבר. ואז, ובקצרה אני אומר, אבל כדי להמחיש את העיקרון, ושיננתם זה אהבת תורה. זה כמו אהבתה תשגה תמיד, אתה משנן משהו, והחזרה היא לא חזרה של עבודה קשה לזכור, זה לא הסיפור פה, זה לא עניין של לזכור, זה, יש נושא לפרשת ואהבת, והנושא הוא ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בכל עומקי נפשך תאהב אותו. כיוון שכך, אז מה זה בעצם השינון הזה? השינון זה חזרה שבכל פעם מתחדש משהו. כמו הקשר עם הבן, שאתמול סיפרתי לו, אהבתה תשגה תמיד, זה איזה מין דבקות, איזה מין אהבה, אהבת התורה ואהבת השם, והאדם פוגש את בנו ומספר לו, או מספר לו, או לומד איתו, אבל לומד איתו מתוך אהבה. והאהבה הזאת, והשינון הזה הוא לא שינון של איזה מין סיזיפיות כזאת של מסירות נפש. מסירות נפש לא נמצאת בפרשה, אלא שינון מתוך אהבה. ובכל פעם שאתה לומד עם הבן, אני קראתי לזה משולש של אהבה. כמו שהקשר עם הבן מתחדש מיום ליום, זה לא משהו, זה משהו חי. פה מדובר על קשר של חיים, שבכל פעם שמשננים, אז מבינים מבינת הלב, מבינים בצורה הזאת ובצורה הזאת. משהו משתנה, משהו נמצא בתנועה, משהו חי בעצם בתוך הלימוד הזה, וזה לימוד חי, זה לא תיאור של חובת לימוד. תחת הכותרת הזאת, שבעצם ושיננת לבניך זה איזה מין התחדשות מתמדת בלימוד תורה, שקיימת אולי גם במשנה, שכל פעם אפשר לקרוא ולהעמיק ועוד להבין ועוד להבין, כמו שהחיים הולכים ומתחדשים, תחת הכותרת הזאת בא אותו תנא ואומר, אל תקרא ושיננתם, אל תעצור שם ושיננתם בלימוד שלך, אלא תדע לך שאם הנושא הוא לימוד תורה מתוך התאמה פנימית, לימוד תורה מתוך איזה תנועה וחיים והתפתחות שבעצם קיימת בכל פעם שאתה לומד עוד פעם ועוד פעם ואתה מתחיים מבפנים, אם אתה מבין את הדבר הזה, אז בבקשה תדע לך שיש שלוש עמדות שהדבר הזה מתרחש, שזה לימוד תורה בקריאה, מקרא, לימוד תורה בשינון, שעליו אנחנו מדברים, ולימוד תורה בלימוד. מקרא משנת תלמוד, שזה לא ספרים, זה עמדה רוחנית. שלוש עמדות רוחניות שקיימות פה, ובעצם המשפט הזה מזמין לא רק לשינון, ועוד פעם שינון, ועוד פעם שינון, באיזה מין תחושת חיים, אלא משהו הרבה יותר רחב. שלוש תקופות בחייו של אדם. כשהוא קטן, הוא לומד מקרא, כשהוא גדל, הוא לומד משנה ופנימיותה, וכשהוא גדל עוד יותר, אז הוא לומד תלמוד. טוב. טוב, קשה להגיד זה יותר ממה שאני אומר בקצרה. אני רק רוצה לומר שאני לא חושב שקיימים בחזל משפטים כאלה שהם אין בהם שום, איך אמרת, וורט. וורט זה נחמד להגיד בליל שבת, אבל לא הייתי מייחס לחזל דברים כאלה. ניסיתי קצת קצת על קצה המזלג להביא שתי דוגמאות, ואפשר להביא הרבה דוגמאות, אבל לא כדאי עכשיו לעשות את זה, ונחזור אלינו. כן.
אני חושב שיש לנו את זה בסדר של הביטוי. בלימוד פה, בלימד ומדל ולימדם, ולימדם ובדם, העניין הזה.
ולימדתם, הוא למדתם. זה הדרשה.
אומר, הביטוי הזה שם, זה ביטוי שממש דרשה יחדית תמורה, וזה יכול להיות שסיבה שלא אל תקרא. אל תקרא תמיד משמש בדרשה שגם יותר שנגל אותם, או בסדר שנגל שם, וכמה שהיינו לתמיד, הוא לא משמש.
שם לא כתוב באמת אל תקרא, נכון? נכון, נכון. בסדר. בסדר. אני מבין שאל תקרא זה לא. ולימדתם ולימדתם, זה לא אומרים אל תקרא, כי מקבלים את ולימדתם. לא, אני טעיתי, אבל אני אגיד משהו פשוט. פה אין סיבה להגיד אל תקרא. תקרא ולימדתם, כי יש חובה ללמד את הבן. ותקרא גם הוא למדתם לצידו, שבעצם מייצר, אומר לך עוד אמירה, תדע לך, החובה ללמד היא מושתתת על העובדה שאתה לומד. והחובה ללמוד היא מושתתת על העובדה שכשהייתי קטן לימדו אותי, כי אם לא לימדו אותי, איך אני אלמד? ואם לימדו את בנות, אם לימדו את הבנים ולא את הבנות, אז איך אני אהיה בפנים? זה, אין פה אל תקרא מסיבה פשוטה. אני לא מסכים שאל תקרא זה, זה, זה כאילו קלוש או אמירה, איך קראת לזה וורט, ולא לא חושב ככה, אבל בסדר. זה הכל היה ככה, קצת אגב אורחה, כן.
גם בלימוד של
זה לא מה?
זה לא מתרץ את ריבוי השבועות במגילה.
אני לא הסברתי כרגע למה יש שבועות במגילה. אני הסברתי איך משלוש שבועות במגילה, איך התנועה הזאת, אפילו באחת, נניח ש... איך התנועה הזאת משבועה לאומות העולם, שבועה לבנות ירושלים, שלא יעוררו באיזשהו שלב מתקדם, איך מפה מגיעים לשבועה שהקדוש ברוך הוא משביע את ישראל על שלב קודם. זה המבנה. מדוע יש שלוש שבועות במגילה? לא דיברתי בכלל על זה, לא הגענו לזה.
אני אומר, אולי שלושת השבועות בחזל אומרים להיות תואמות לשלושת השבועות המתקדמות. זה כאילו השלב שלושת השבועות של המגילה אמור להיות תואם לשלב ה...
זה, תראה, השאלה היא כוללת, רחבה. חזל מול המקרא, האם חזל הם פרשנים במדרשים שלהם, או שחזל הם לאור איזה קריאה בתוך הפסוקים, הם אמרו משהו, אבל הם לא פרשו, הם לא חזרו את הפשט, מה כתוב, זה התפקיד שלך. ואני חושב, לא רק חושב, חזל מעידים על עצמם בכל מיני מקומות את הדבר הזה, שהתפקיד שלהם זה לא פרשנים. וממילא תמיד יהיה פער בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תמיד. תורה שבכתב תציג משהו אחד. הנה, קראנו את פרשת קריאת שמע. תורה שבכתב מציגה אהבת השם, נכון? יש מסירות נפש בתורה שבכתב? מישהו מדבר פה למסור את הנפש? לא. תורה שבעל פה לקחה את הפרשה הזאת והפכה אותה לפרשה של מסירות נפש. של אפילו נוטל את נפשך, נכון? את מידת האהבה. ושמע ישראל הפך להיות הסמל של מסירות נפש. למה? איפה זה נמצא? וזה זה, זה תשתיתו. רבי עקיבא לוקח את פרשת שמע. האם זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. אבל זה עמוק, זה מתכתב, זה קשור. אני יכול להביא לך עכשיו 10 דוגמאות מכל מיני נושאים. אברהם אבינו, עכשיו, אברהם אבינו בתורה שבכתב, יש לו דמות אחת של מי שהקדוש ברוך הוא מזמין אותו, ומי שהוא מתפלל על סדום וכן הלאה. ומי שיש לו, קורטים איתו ברית, כן, קורט ברית עם ממרה וענר ואשכול, והולך להציל אותם את רכושתו. איך בחזל? הוא שובר הפסלים. הוא נלחם בעבודה זרה. תראה לי מילימטר אחד בפסוקים שזה נמצא. תראה לי. לא תמצא, לפי דעתי. למה? כי חז"ל, עכשיו, לא שחז"ל זה, זה, זה לוקח לעומקים מאוד גדולים בפסוקים, אבל חז"ל, תביא הלכה בחז"ל ותבדוק אותה במקרא. ותראה שכשיטה, אני, בפעם הקודמת, אני חושב שלא דייקתי בתיאור, בקריאה של הפסוקים, וממילא היחס ביניהם הלכתי למודל קצת אחר שקיים בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אבל עצם העניין שתורה שבכתב ותורה שבעל פה לא אומרים אותו דבר, זה קבוע, זה תמיד לפי דעתי. תראה לי מדרש שהוא פשוטו של מקרא כמעט. ולנערה, מה זה נערה? איזה מסכת לומדים עכשיו בישיבה? מה? בבא מציע. טוב, אין לי כרגע בבבא מציע איזה דרשה, אבל אני מה זה נערה? מה זה נערה? נערה נמצאת הרבה פעמים בתורה. מה זה נערה בפשוטו של מקרא? מה?
אישה צעירה.
עד איזה שלב היא נערה? מה יש נערה ומה יש? אם בית אישה נדרה, יש לה איש. ואם אין לה איש, היא נערה. יש בוגרת בתורה? ראיתם כאילו מעמד של בוגרת? היא לא נמצאת. מה עשו חז"ל? לקחו את נערה והפכו אותה רק חצי שנה נערה. כל מה שכתוב על נערה, לא, זה רק, רק חצי שישה חודשים. זה פשוטו של מקרא? ודאי שזה לא פשוטו של מקרא, אבל יש פה אמירה. יש פה חז"ל ופשוטו של מקרא, זה לא אותו דבר. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אומרת הגמרא, במדרש החכמים. אנחנו קראנו טוב טוב את הפסוקים, אבל אנחנו לא פרשנים. אנחנו לאור הפסוקים מסבירים לך דברים עמוקים, אבל אנחנו לא נחליף את הקריאה שלך בפסוקים. ומה שהבאתי, שומעים את ה... בסדר? שומע את ההבנה. אבל באמת בכל מקום, זה באמת נושא, לראות מה באמת היחס. טוב, אז פה ראינו חז"ל הולכים את הצעד לאחור ושואלים על מה הדבר הזה מושתת, ותורה שבעל פה משלימה את החלק הזה שלנו, כשתורה שבכתב תיארה כבר את ההשלכות שלו. כן. כן, חזרנו ברגע זה. נכון. ובשמו תשווע, זה רציני. יפה מאוד. מה? משביעים בחיי המלך גם בחיי המלך. בחיי המלך. חיי נפשך... מה? חיי נפשך מופיע מול אלי. חנה אומרת מול אלי.
אבל זה גם קישור כאילו,
אלי הוא... אלי הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. זה... מה אתה מבין מפה? אז אני שומע פה דבר שרק אני חושב עליו עכשיו, אני כולי מתרגש. מה בעצם מונח פה? באמת משביעים, ובשמו תשבע, זה מצוות עשה שהרמב"ם מונה אותה גם, זה לאמת דבר בקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא האמת, הוא השלם, הוא הנכון. אז אתה אומר, זה אמיתי כמו שהוא אמיתי, אז אתה נמצא. אפשר להישבע בחיי המלך, כמו שהמלך דבר קיים, דבר חזק, אז אני נשבע, זה מובן. אבל מה זה להישבע בצבאות או באלות השדה? אז תגידו אתם. זה לומר משהו על מי? על הצבאות והאלות השדה, ועל ההתנהלות שלהם, ועל הדיוק שבבריאה. ולהגיד, זה אלוהי. זה משהו שאפשר להישבע בו, נכון? כאילו, להישבע במשהו זה לשים אותו במקום מאוד, מאוד גבוה, מאוד משמעותי. להישבע בצבאות או באלות השדה, זה להישבע במה שמונח בבריאה, באותם צבאות או אלות השדה, ובחלק האלוהי שבעצם מונח בהן, בהתנהגותן, בדיוק שלהם, בעובדה שהן עושות את הדבר הזה באיתן, כן, עד שתחפץ, אז אצלהם הדבר הזה הוא בטבע, וזה טבע אלוהי. שומע את ה... ככה אני חושב ש... עולה מהמקום הזה. טוב, אנחנו מתקדמים.
בכל מקרה, לגבי השאלה ששאלנו, שאמרנו שלמה כאילו כתוב בישבד ידכם שהעם ישראל כאילו משביע את הגויים. ולא כאילו היינו מצפים שהשם, שהקדוש ברוך הוא ישביע את הגויים, לפי המדרש. שאלנו בשטות שעם ישראל בעצם מבטא את הרצון האלוקי.
לא הבנתי. למה שהקדוש ברוך הוא ישביע את הגויים? האפשרות שהקדוש ברוך הוא משביע את הגויים לא נמצאת בשום מקום.
עם ישראל מבטא את הרצון האלוקי שרוצה להשביע את הגויים.
במובן הזה. כן, ואז מה אתה אומר?
אז ככה אני מסביר ואני עונה על השאלה ששאלנו, למה שישראל ישביעו את הגויים? אז בעצם לא ישראל משביעים את הגויים אלא עם ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא.
ככה אתה מסביר את הפסוקים. אז אתה אומר, היא משביעה, בוא נחדד את הדבר, היא משביעה את בנות ירושלים
בשם
השם. אז אתה אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא השביע את בנות ירושלים. נניח, עכשיו, זאת אומרת, זו שבועה שיש עליה גושפנקה גבוהה, כולל הקדוש ברוך הוא יסכים עליה. זה אני מקבל, אבל מה זה מסביר לך הדבר הזה?
היא בעצם מבטאת את הרצון האלוקי, אז בעצם הקדוש ברוך הוא הוא זה שהשביע...
אין בעיה, זה כן, אבל השאלה שלנו הייתה, איך מכאן הגענו למצב שבו הקדוש ברוך הוא משביע את ישראל שלא יעלו בחומה, ושלא ישעבדו ולא ימרדו באומות. זו השאלה הנוספת שהייתה, בסדר. אז יש לנו שבועה אליהן, אבל איך הגענו לשבועה שלנו, ופה הלכנו ברוורס הזה, בסדר? זו התוספת שהלכנו.
כן, זה השאלה של איך הקדוש ברוך הוא משביע את הגויים, שלא לשעבד את ישראל יותר מדי.
כן, הבנתי, על החלק האחרון. בחלק הראשון אנחנו הוספנו. יפה מאוד. חברים, בואו אנחנו ממשיכים. טוב, אז אחרי השבועה הזאת, אנחנו ממשיכים, בואו נרוץ קצת. כל דודי נזה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. היא שומעת את קולו של הדוד. דומה דודי לצבי או לאופר האיילים, עוד פעם הצבי, האופר האיילים, אילות השדה שתיארנו אותם, החיזור הזה שביניהם, אבל שימו לב פה זה לא רק חיזור, הוא לא שם. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, היא עוד פעם רואה אותו בעצם מתקרב אליה. היא רואה על פניו, זה שאלה, האם היא רואה אותו פה או שהיא חולמת לראות אותו פה? נשאיר את זה ונעמיד את זה למבחן. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. קומי לך, מה זה אומר? קומי לעצמך, נכון? קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך, ולא לי, או לא אליי. זאת אומרת, היא רואה אותו מתקרב, והיא אומרת, הנה הוא כבר מציץ מן החרקים, והנה הוא עוד פעם, אנחנו כבר ראינו במקום הזה פעם אחת, והנה עוד פעם בעצם הוא אומר לה דברים דומים. והשאלה שאני שואל, מה היחס בין זה לבין הפעם הראשונה שהוא דיבר? בפעם הראשונה שהוא דיבר, הוא אמר לה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אם את לא יודעת מעצמך, אני לא אעזור. וזה הלא הראשון. המרחיק הראשון, והנה אנחנו נמצאים במקום נוסף, ואני שואל, איפה זה ביחס לפעם הקודמת? אז במובן הפשוט, יש דמיון ביניהם, ושניהם הוא בעצם שולח אותה לדרכה, שולח אותה למקומה. ויחד עם זאת, יש הבדל ביניהם. שמה הוא אומר, צאי לך בעקבי הצון, אחרי אחרים. על משכנות הרועים, איפה שהם שוכנים הרועים במקומות שלהם, תתחילי לטייל שם, תצאי למסע לחפש אותי, אבל אני לא אהיה שם, יהיו שם אחרים, אז תלכי אחריהם. זה מקום אחד. אני שומע פה מצד אחד גם איזושהי אמירה מרחיקה, אבל מצד שני זה לך. זאת אומרת, קומי לך ולכי לך, ושימו לב עוד רגע הוא ממשיך, ופה... יש פה איזה כפילות כזאת, זאת אומרת, אם אני קורא את הפסוקים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח, ועם כל זה, בלי שאתם מציצים להמשך, מה הייתם מצפים שיהיה פה? ולכן מה? בואי קלה, נכון? בואי קלה, זה מתאים פה. אחרי התהליך הזה, הסתיו עבר, הגשם חלף, עברה שנה, הגענו לקיץ, הנה בבקשה. אבל הוא לא אומר לה את זה. הוא אומר לה, כל זה קרה, ולכן קומי לך רעייתי יפתי, הוא לכי לך. רגע, אז זה התקדמות או נסיגה? מה אתם אומרים? זה מורכב. זה התקדמות, אבל עדיין רחוק. זאת אומרת, יש פה הליכה למקום שלה, זה נכון. היא לא יכולה לבוא אליו אם היא לא באה מחוברת בעצמה, בתוכה. ובמובן הזה, העיתים שמתוארים כאן, הסתיו חלף, כן, כי הנה הסתיו עבר, התחלנו בסתיו. כן, כחום היום, המרבצים עם האדרים, הסתיו כבר עבר, איפה, הזמן שהיינו בו, הגשם חלף, הלך לו, עברנו את החורף, הניצנים נראו בארץ, מתי זה הניצנים נראו בארץ? על פניו זה ניסן, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו, כל זה בניסן, בתחילת הגאולה, התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח, זה כבר קיץ, אנחנו כבר הגענו לקיץ, אז רגע, הגענו כבר לקיץ, זאת אומרת, זה כבר לא ההתחלה של ההבשלה של ניסן, והנה הקיץ, אבל עדיין, מה אפשר לעשות? זה עוד לא, זה תהליך מאוד משמעותי, אבל זה עדיין לא הפסגה. מה?
אני חושב שכאן דף פגיע זה לא קיץ, מילולית, קיץ זה עריאת התאנה.
נכון, מתי זה התאנה?
זה גם לא ניסן.
ניסן. התאנה חנתה פגיה, זה יכול להיות באמת גם לפני ניסן, אף על פי שפה... זה צריך להיות מקביל, זה צריך להיות מקביל לניסן פה, אתה צודק, שעוד לא צריך ללכת רחוק ממנו. מה?
זה הרבה יותר...
כן, גם הגפנים סמדר... הגפנים סמדר זה גם, זה אולי חנתה, זה תחילת הפרי בעצם של הגפן. הגפן והתאנה בעצם הקיץ, הייתי אומר, והפירות יינתנו לאזור סוכות, באסיף, כאילו לקראת סוכות. זאת אומרת, יש עוד חצי שנה כמעט. כן, אנחנו נמצאים ניסן, אולי מעט מעבר לניסן, אבל כל זה מוביל אותו לומר לה, קומי לך רעייתי יפתי, הולכי לך. זאת אומרת, הוא בעצם משלח אותה לדרכה, כי יש לה עדיין מה להבשיל. ושימו לב, זה שונה מהתיאור שהיה לפני כן, ראי את גדיותייך על משכנות הרועים, את עם גדיים בינתיים, אני רואה ממש, ואת עם גדיים, זה תיאור אחד, וגם לכי אחרי אחרים, פה זה לא ללכת אחרי אחרים, פה זה ללכת בעקבות עצמך, ופה זה תהליכים פנימיים, ובמובן הזה זה התקדמות, ולכן כל המילים האלה, ופה יש איזה פרדוקס שאני רוצה לחדד אותו, אנחנו באמת, הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, זה בשורה. אז אתה אומר, הבשורה הזאת, לאן היא מובילה? היא לא מובילה לריחוק, היא מובילה לאיזושהי התחלה, עדיין היא לבד, עדיין היא לעצמה, ויחד עם זו, היא בעצם הולכת ומבשילה, קורה משהו משמעותי בתוכה.
למה? התיאור שלה, אם
היה היפה בנשים,
זה
תיאור
לא קשור אליי. זה משהו
ביציבי.
פה,
באותו
תיאור,
קוראים
לך
להפתיע פתחי. נכון. לא היפה בנשים, יפה מאוד. שימו לב, זה הבדל אחד. ושמה הוא שיבח אותה, והוא תמיד שיבח אותה כעומדת בפני עצמה, לא מה זה עושה לו. אתם זוכרים, תיארנו את הדבר, כן, לסוסתי ברכבי פרוד עם איתך רעייתי. שמה הוא אמר לה. עכשיו תסתכלו, ואני רוצה עוד מעט את פסוק י' שכן נראה, אחרי שהוא שולח אותה לדרכה, מה הוא אומר לה? יונתי בחגבי הסלע. הרעין, בסתר המדרגה, הרעיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. מה הוא עושה פה? פה רואים, הוא לא שלח אותה באיזה דחייה רחוק. הוא אמר לה, צאי לדרך, עדיין לא איתו, אבל הוא לא חוזר על מה שהוא אמר. אז מיד אחרי שהוא אמר את הדבר, הוא אמר לסוסתי ורכבי פרודי מתיך רעייתי. ופה הוא מדמה אותה על יונתי בחגבי הסלע. זה גם סוסתי, גם זה סוסה שלי, אבל זה משהו אחר לגמרי. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. מה זה? איזה מין קשר, איזה מין אינטימיות. אני יודע שעדיין אנחנו לא ביחד, אבל אבל יש פה רצון, כן, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה, כל אלה הם בעצם משהו אחר לגמרי, זה לא שבחים עליה, זה לא התפעלות ממנה, זה איזושהי חמדה ורצון לקשר, איזשהו רצון לפנימיות בעצם שהוא חפץ בה, ובמובן הזה יש פה התקדמות. הייתי אומר, ההתקדמות הזאת היא מביאה אותנו, כן, היא מביאה אותנו לראות את התנועה פה, לראות שבעצם משהו כן מתחולל כאן, וגם בשלבים הבאים אנחנו כבר הולכים ומתקרבים לחתונה שעומדת להתרחש במהלכו של פרק ג', זה לא רחוק כל כך, ומה שאני אומר זה לשים לב שדברים קורים. ועוד דבר שאני רוצה לומר, שלפי התיאור הזה, אם אנחנו חוזרים אחורה, אז התיאור שלו, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, לא צריך לומר שזה חלום, אפשר להגיד שזה מציאות, הוא באמת מציץ מן החרקים, הוא כבר... אני אומר, מה?
הוא רוצה לראות איך היא מתקדמת.
כן, כן, הוא בא, הוא רוצה לראות מה קורה פה, יפה מאוד, איך היא מתקדמת, ואז, כן, זה האמירה האחת שלו, ומיד אחרי זה אנחנו רואים שהיא באמת מתקדמת, זאת אומרת, הוא לא דחה, היא התקדמה, והשיא פה נמצא, יונתי בחגבי הסלע, הריני את מראיך, השמיני את קולך. יש מדרש אחד שאני רוצה לחתום בו, והוא ימחיש עוד פעם משהו בשיח בין המדרש לבין הפסוקים. תראו, רבי אליהו פטר על הפסוק, הריני את מראיך, הריני את השמיעיני, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערך ומראיך נווה. אומר במדרש שיר השירים, פרשה ב', פסקה מהם, רבי אליהו פטר, קריה בעולי רגלים, הריני את מראיך, אלו עולי רגלים, שנאמר שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך. השמיעיני את קולך, זה קריאת ההלל בנועם, בשעה שישראל קוראים את ההלל, קולן עולה למרום. אני רוצה לגעת בחלק הראשון. החלק הראשון, מה זה הריני את מראיך? הדוד רוצה לראות אותה, עלייה לרגל. איך זה קשור? מה זה עלייה לרגל? מה המהות של המושג עלייה לרגל? אז מי שלומד את הגמרא במסכת חגיגה, בפרק הראשון, בדפים הראשונים, יכול לראות מה?
להיראות כלפי. יש עולה, עולה פריאה, זה דבר...
מי רואה את מי? מה? האדם העולה לרגל נראה אל הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה נראה? אז אני אתן לכם המחשה יפה מהגמרה בחגיגה בדף ג'. הגמרה בחגיגה בדף ג' אומרת, מעשה בשני תלמידים שבאו לפני רבי יהודה, עלו לרגל אליו. להקביל פני רבם. רבי יהודה זה היה, אם אינני טועה, אינני בטוח. והם באים אליו, ואז הוא שואל אותם, מה החידוש היה היום בבית המדרש? והם אומרים לו, תלמידיך ותורתך ומימיך אנו שותים. ובכל זאת, אין בית מדרש בלא חידוש. והם מנסים לדחות אותו. והוא אומר, טוב, אז תגידו לי, במה דרשו היום? במה הייתה הדרשה? ואומרים לו, במה הדרשה? ולאט לאט הוא מעורר אותם לחדש. ושם רואים דבר מאוד יפה. תלמיד עולה לרגל, מקביל את פני רבו, זה באותה משמעות של לפני השם. ומה הוא בעצם בא? הוא בא לפני רבו, ורבו אומר לו, מה חידוש שהיה היום בבית המדרש? תגיד לי אתה מה התחדש אצלך. מה זה קשור? הוא בא להקביל פני רבו, באתי לשמוע מהרב, באתי... כן, מימיך אנו שותים. מה זה שאתה שואל אותי, מה חידשתי? והתשובה, עלייה על הרגל במהותה, זה מה התחדש לך. אתה בא עם הפירות שלך, ונראה לקדוש ברוך הוא עם הפירות שלך, והגמרא אומרת, אתה בא עם החידושי תורה שלך, ומשמיע אותם לפני הקדוש ברוך הוא, משמיע אותם לפני רבך, ובעצם נראה לגבוה. בא המדרש, ובצורה פלאית ויפה, אומר, בעולי רגלים, הריני את מראיך, אלו עולי רגלים, שנאמר שלוש פעמים בשנה, יראה, הריני את מראיך, זה הרצון שלו לראות את המראות, והמראות האלה זה בעצם עם ישראל שבא למקדש ונראה אל פני השם. אז הנה לנו איזושהי התכתבות עמוקה של המדרש עם הגמרא הזאת ועם האמירה מה בעצם המהות של העלייה לרגל, ההיראות הזאת, ולא העלייה שהקדוש ברוך הוא במרכז, אלא העלייה שבה באים אל הקדוש ברוך הוא, אבל את העולם שלנו אנחנו בעצם, הוא רוצה לראות אותנו עוברים את התהליך ומה קורה לנו, וזה איזשהו דבר שחזל ידגיש אותו. הוא עולה מן הכתוב, אבל המקום הפנימי הזה שלו יופיע בחזל. טוב, אנחנו נעצור כאן. ברכת השם אליכם.